בעיצומו של יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, התכנס כולנו לבית הכנסת לתפילת מנחה ונשמע את ספר יונה. ספר שיש בו הרבה מה לעיין, מה ללמוד, כתבו עליו הרבה דרשות. אבל אחד הדברים המיוחדים, הכי מקוריים נאמר ככה בספר יונה, שתמיד בגלל זה קל לזכור את הספר הזה, כי זה סיפור מיוחד במינו, זה אותו אירוע שבו יונה מושלח אל המים, כי הוא האחראי, הוא האשם, כך הוא אומר, אני אשם, וברגע שהוא מושלח אל המים, מגיע דג גדול ובולע את יונה. ויונה נמצא שם במעי הדגה שלושה ימים. הסיפור הזה הוא החלק הכי מיוחד, הכי מסתורי בפרשייה הזאת של יונה. תמיד מושך את תשומת הלב של כולם. מיד הילדים זוכרים את זה, גם מבוגרים. זה משהו שנשאר. מי שענה ליונה במעי הדגה, הוא יעננו, אומרת המשנה בתענית. מה קורה שם? בפרקי דרבי אליעזר מדויק, מי שענה ליונה במעי הדגה, דגה נקבה. יונה נמצא בתוך רחם, מעי, של דגה. חוזר לרחם. ורואה סביבו ביצים של דגים, אולי דגיגונים קטנים. זה לא סתם שהוא נמצא בתוך חלל הבטן של איזה דג גדול. יונה חוזר לרחם, חוזר לבטן אמו. זה האדם היחיד בעולם שזכה לחזור אל הרחם לאחר שהוא נולד. במובן מסוים הוא קורא לכולנו. כשאנחנו מרגישים שאנחנו נופלים מהספינה, כשאנחנו מרגישים כשאנחנו צוללים אל המים, ואנחנו מחפשים נקודת אחיזה, מחפשים להיכן לשוב, מה מקור התשובה שלנו, שלנו ושל כל האנושות. זה ספר שפונה לכל המין האנושי. לחזור אל הרחם, לחזור אל מעי הדגה. את היסוד הזה של החזרה אל הרחם כשורש לכל עולם התשובה פיתח מאוד המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג, חוץ מזה שהוא היה גדול הדורות, גדול האחרונים, הוא גם היה הרב של פראג, הרב של העיר. הוא היה נותן דרשות, וכשאנחנו קוראים את הדרשות של המהר"ל, אז אנחנו גם מתמלאים הערכה לתושבי פראג, לא רק למהר"ל, כי זה דרשות מאוד ארוכות. והוא היה כנראה יושב, מדבר כמה שעות, עומד, מדושב כמה שעות. מה זה דרשה של המהר"ל? כל העיר פראג מקשיבים לו בשבת. יש לו דרשה גדולה וארוכה לשבת תשובה. היא מורכבת מכמה חלקים, היא סוקרת כמה נושאים. ואחד הנושאים המרכזיים בדרשה של המהר"ל זה השורש של התשובה. התקווה, הביטחון וגם הוודאות. שיש לנו לאיפה לשוב. לאיפה לשוב? לשוב אל המקור. לשוב אל נקודת המוצא. לשוב אל ההתחלה. אל המצב העוברי. מי יתנני כי ערכי קדם, אומר איוב, כי ימי אלוקה ישמרני, בהלו נרו עלי ראשי. אומר איוב, הלוואי שאני אחזור לירחי קדם, לירחים הללו, לחודשים הללו, חודשי ההיריון, 9 ירחי לידה. שם, בהלו נרו עלי ראשי, נר דלוק מעל ראשו של העובר. מה יש שם? הגמרא המסכת נידה בדף למד, עושה תצלום אולטרסאונד. נכון, חכמים לא צריכים מכשירים, הם מסתדרים לבד. הם יודעים בדיוק לספר לנו איך נראה עובר. אבל זה מה, בשביל מה הם מספרים לנו את זה? הם לא רופאים. אלא מטרת הסיפור שתכף ניכנס לפרטים שלו, המטרת המצגת הזאת, איך נראה עובר, אומר המהר"ל, זה בעצם להבין איך אמור להיראות בן אדם. מה זה האדם המקורי? מה זה האדם כפי שעשהו אלוקים ישר? מה זה לחזור אל הרחם? זו מידת רחמים. הרחמים משורש רחם. מידת הרחמים דוחפת אותנו להבין מי אנו באמת. מהו אדם באמת? זה אדם שמנסה להיות כמו עובר ירך אמו. דרש רבי שמלאי, למה עובר, למה הוולד דומה במעי אמו? נקודה ראשונה, פנקס. דומה לפנקס מקופל. ההגדרה הראשונה הנכונה של עובר בימי אמו, שהוא מקופל כמו פנקס. הדימוי הזה, מקופל כמו פנקס, אומר המהר"ל, בא להגדיר את מהות האדם. האדם הוא פנקס. כשאנחנו כל הזמן מדברים על ספר שכותבנו בספר החיים, וניכתב בספר, מי זה הספר הזה? מהו הספר? הספר, אומר המהר"ל, זה כל אחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא ספר. ספר מיוחד, ספר חשבונות. זה נקרא פנקס. פנקס בחז"ל זה ספר חשבונות. כמו שאומרים, הפנקס פתוח והיד רושמת. האדם הוא ספר שכל הזמן נכתבים בו דברים. כל ההחלטות שאנחנו מחליטים, הרגשות, המחשבות, המעשים, הכל נכתב. באיזה מובן נכתב? לא שיש איזה ספר אי שם, אלא נכתב מעצב אותנו כל הזמן. כמו פנקס, כמו קופה רושמת בסופר. כל הזמן יש התרחשות. נכנס כסף, יוצא כסף, נכנס חשבון, יצא. כל הזמן דברים קורים, וכל הזמן משהו מתרחש. התרחשות בלתי פוסקת, וכל דבר נכתב, כל דבר נרשם. כל דבר חוקק משהו באישיות שלנו. אין אירוע, אין חוויה, אין פעולה שלא מטביעה את רישומה עלינו. אנחנו ספר מתהווה, ספר שכל הזמן נוצר. תבין מי אתה, אומר המהר"ל. קודם כל תתייחס אל עצמך את ההגדרה היסודית ביותר של אדם. אדם זה ספר מתהווה. הלוואי שזה ספר חיים. נכון, אנחנו מסתכלים לפעמים על בעלי החיים, ונראה לנו שהם חיים קצת יותר נחמד. כי בעלי החיים לא מעצבים אישיות. הם חיים, פשוט חיים. לא נוצרת בקרבם התרחשות אישיותית. זה פחות מחייב. אנחנו לא כאלו. האדם נכתב בו כל מעשיו. אנחנו ספר שכל הזמן נוצר. משל, לאותה קופה רושמת, נדמיין לעצמנו סופר גדול, שיש שם 10 קופות, ומנהל הסופר הגדול, פעם בככה כמה זמן, מסתובב לו, ועובר ליד הקופות, רואה קופאית אחת, טוב, זה לא יפה, למה להגיד קופאית? קופאי, קופאי אחד, שחלק מהמוצרים הוא רושם, מעביר, וחלק הוא לעזוב, שים בעגלה. אדם מעמיס על כל הקניות, אני אשמע, מה זה קוטג', עזוב, מה זה קטן, יאללה, תעביר, שים בעגלה, לא נורא. זה כן, זה באמת הרבה כסף, זה אני ארשום לך. מה, עגבניות? עזוב, תקסים. הוא מסתכל ככה, המנהל של הסופר, והוא רואה שהוא, הקופאי הזה, חלק מהדברים הוא רושם, וחלק הוא לא רושם, חלק הוא מעביר מקליד, חלק לא. ואני תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה פה? ואני תראה, זה דברים קטנים. מה אתה עכשיו על זה, על הקוטג' הזה, על העגבניות? נו באמת, אתה לא רואה שזה דברים קטנים. עזוב, נו, תזרום. תעביר, זה לא... תראי, אתה מבין מה אתה עושה עכשיו, קופאי? אתה הורס לי את הכל. כל הסופר הזה הענק, הוא כולו חשבונות. אני הכל פה מחושב. כל רווח קטן פה, הוא מחושב עם הדברים שאני קונה, וזה מחושב עם ההוצאות חשמל, וקנייה, אתה מפרק לי את כל החשבון עכשיו. זה לא דבר קטן, זה כל הדברים הקטנים האלו, אני הכל מחשב, אתה עכשיו פירקת לי את הכל. אני צריך את כל החשבונות עכשיו לעשות מחדש. כי הכל פה מחובר. האדם הוא פנקס. תדע לך שכל התרחשות באישיות שלך היא משמעותית. תסתכל על הולד במעי אמו פנקס. אבל הדבר שמאוד מעניין נוסף זאת התנוחה. התנוחה של העובר. שתי ידיו על שתי צדעיו. העובר ככה. מחזיק את הראש בין הידיים. ככה הוא נמצא במעי אמו. כשאנחנו רואים בן אדם שעושה ככה, אנחנו מבינים שהוא עוצר רגע וחושב. ננסה לחשוב. חושב על החיים. זאת הגדרת האדם. תחזור לרחם, תחזור למצב העוברי ותראה מה זה בן אדם. ומה זה בן אדם? הוא חושב. הוא חושב, מחזיק את הראש. זה העובר, זה המצב היסודי. האדם צריך לחשב כל הזמן, לחשוב דרכיו אשר יעשה. מה זה לחשוב? המהר"ל מביא דוגמאות ממסכת חגיגה. מה זאת אומרת שהאדם נדרש להיות חושב? אדם בא, כן, אנחנו באותו סופר שהיינו בו מקודם, מגיע האדם לאותו סופר, והוא רואה חבר שלו עומד בתור עם העגלה גדולה, המוצרים לחג, ברוך השם, הולך לשלם, אז הוא אומר לו, עזוב, אל תשלם. אני יודע, המצב שלך קשה, יש לך בעיות וזה, כלכליות, אני משלם לך. יפה. בכלל לא אומר את הגמרא בחגיגה. אתה עשית דבר בלי לחשוב. עכשיו אמרת בכל רם, לכולם, שהבן אדם הזה יש לו בעיות כלכליות, שאתה עוזר לו, גם ביישת אותו, גם דיברת על עצמך, זה ממש, זה חוסר חשיבה. אומרת הגמרא בחגיגה, זה לא מספיק לעשות מעשים טובים. האדם נוצר להיות חושב, תסתכל על העובר, הוא חושב, תחשוב. תחזור ליונה במי הדגה, תחשוב. טוב, בסדר, אומרת הגמרא. אומר רבי שאלה, הבנתי. אז אני לא נותן צדקה בפרסיה. לא עושה את זה בצורה, אני עושה את זה בצורה דיסקרטית חשאית. בסדר גמור. אז האדם הוא הזה, הוא מפיק לקחים, והוא יודע שיש איזו אישה ענייה מאוד, והוא כל לילה, ב-12 בלילה, בשקט הולך אליה הביתה, דופק בדלת, נכנס אליה הביתה, מביא לה מצרכים, מביא לה... ככה כל יום. לא שווה שום דבר מה שעשית. למה? אני עכשיו עשיתי בשקט. אבל תראה מה קורה. השכנים מסתכלים כל פעם, עובר אדם בא קבוע לאישה בודדה שגרה לבד, וכל פעם ב-12 בלילה נכנס אליה הביתה, הביתה. מה מתחילים אנשים לחשוב מסביב? אתה עושה על המוציא על השם רע. תחשוב. צריך לחשוב. סיפר לי, הייתי באיזה כנס של מחנכים, סיפר לי אחד המחנכים, שהוא היה פעם בברית מילה. והסנדק היה הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. המואל עשה ברית, כנראה התרגש, או לא יודע, אבל בתוך כדי שהוא חתך את העורלה, הוא גם חתך מהאצבע של הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו מיד שם את היד ככה אחורה, והוא, אותו אדם שסיפר את הסיפור, סיפר לי, ניגשתי אל הרב מיד, כזה באינסטינקט, והרב אותך הוא הסתכל עליי מבט זועם כזה, שאני אעוף, אני לא מבט כזה שהעמיד אותי במקום. כאילו, אל תגיד כלום. המואל לא שם לב, לא הרגיש. נגמרה הברית, הכל בסדר. בסוף הברית, הרב אליהו אומר לאותו בן אדם, מה, למה באת? אתה לא ראית שאני לא רוצה להראות שום דבר? תאר לך שהייתי אומר, איי. איי. מה היה קורה? המואל היה נלחץ. המואל היה כולו נשבר ליבו, היה מזועזע, אני חתכתי את האצבע של הרב מרדכי אליהו. זה היה הורס את הברית, בעל הברית, האבא היה מתנצל, האמא הייתה מתנצל, כולם... רק היית אומר, איי, קטן. אתה יודע מה היה קורה? תחשוב, כל פעם שאתה אומר איי, כך הוא אמר לו, תחשוב, האם האיי הזה מועיל או מזיק? יכול להיות שהאיי הזה רק עושה בעיות לכולם עכשיו. צריך לחשוב, זה אנחנו בני אדם. החשיבה לא רק מגינה, היא גם מייצרת. חשיבה יצירתית. הדוגמה הנוספת שהגמרא מביאה שם, זה מישהו ששולח בשר לאדם עני בערב שבת, אבל על הבשר לא כתוב הכשר. אז הוא תקוע, אני לא יודע מה לעשות. תחשוב. אבל היצירתיות שיש, שמביאה הגמרא לחיוב, רבי ינאי, מספר את הגמרא במועד קטן בדף ה', שיבח תלמיד אחד. התלמיד, כל השנה בישיבה היה מקשה על הרב קושיות, תמיד היה ויכוחי וזה היה ככה. אבל פעם בשנה, לפני החגים, רבי ינאי היה נותן שיעור לכל הציבור. כולם היו באים לשמוע שיעור שלו לקראת החג. ואז אותו תלמיד היה יושב בשקט, לא אומר כלום. אומר רבי ינאי, או, אז התלמיד הזה הוא לא רק חריף, הוא גם חכם, הוא חושב. כי עכשיו זה שיעור לציבור הרחב. עכשיו זה לא הזמן לקשות קושיות על הרב, להתפלפל איתו, אם הרב פתאום לא ידע לענות, ואם פתאום זה יגרום מהעצרה לשיעור, זה לא הזמן עכשיו, תחשוב. גם כשאנחנו באים לעשות מעשים טובים, אנחנו חוזרים למצב העוברי, תחשוב. יש גדולי ישראל שהיו גאונים בחסד. ולא סתם שכתוב תורת חסד. חסד זה לא רק מעשים, זה תורה שלמה. צריך לחשוב המון, צריך להיות גאון באיך עושים חסדים נכון. המון אנחנו רוצים לעשות טובות לאנשים ולעזור. צריך גאונות. לחשוב המון המון, איך אתה עוזר באמת? אם אתה בא לעזור למישהו ואתה רק מפריע לו. אם אתה בא לעזור למישהו ואתה רק יוצר לו קשיים בחיים. לפעמים החסד הוא חסד יצירתי. כשיש חשיבה, יש חשיבה מקורית. לחזור לרחם, לחשיבה מקורית של חסד. חשיבה יצירתית. קראתי פעם סיפור, אני בעד סיפורים, מצטער, אבל זה ככה, אני חושב שזה טוב. קראתי סיפור על אחד מבעלי המוסר. הוא עלה לרכבת, עלה מהרציף לרכבת, והרכבת, הדלתות נסגרו, הרכבת מתחילה לנסוע. ופתאום הוא שם לב שיש לו רק כפפה אחת על היד, זה היה ביום חורף קר. הוא מסתכל מהחלון, הוא רואה
על הרציף, הוא שכח, נפלה לו כפפה אחת. פתח את החלון, לקח את הכפפה, זרק אותה לרציף. האינסטינקט הראשון, שבן אדם שמוצא את עצמו עם כפפה אחת ביד וכפפה אחת על הרציף, זה אוף, הלכה כפפה. שכחתי את זה שם, הרכבת כבר נוסעת, סגרו את הדלתות. טוב, נצטרך לקנות זוג חדש. אבל ההוא חשב. מישהו ימצא את הכפפה, שיהיה לו שתיים, שיהיה לו זוג. למה ששנינו נהיה כל אחד רק עם אחד? שיהיה לו שתיים. אני אוהב את הסיפור הזה כי הוא פשוט, אבל הוא חשיבה. העובר במאי אמו לא רק מקופל כפנקס, ולא רק שראשו בן צדעיו, אלא הוא בתנוחת אשת החוויה, שתי עקביו על שתי עקבותיו. הוא כולו מקופף, משתחווה, קורע על ברכיו, לשון המערב. קורע על ברכיו, משתחווה, כלומר, תודעת שליחות. קורע לפני המלך. יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, כל קהילות ישראל משתחווים. הכהנים והעם עומדים בעזרה וכולנו משתחווים. מה זה להשתחוות לפני המלך? להשתחוות זה לא להשפיל את עצמנו. זה לא להגיד שאנחנו אפסים, אנחנו לא מוסלמים. זה לא להגיד שאנחנו כלום, רק הוא גדול. זאת לא המטרה. להשתחוות לפני המלך זה לקבל שליחות. לבוא אל המלך להגיד, מה השליחות? תנה לנו משימה. קורע על ברכיו לעשות רצון בוראו שלכך נברא. יונה בורח מהשליחות. מחזירים אותו למאימו, למאה דגה. אדם הוא פנקס. אתה יכול להחזיר בתשובה את אנשי נינווה. אתה יכול להגיע לכל אחד ולברר לו שהוא באמת פנקס. אתה יכול להסביר לאט לאט לאנשים שהמהות של האדם זה לחשוב. הרי אם רק קצת הסברה, כל אדם מבין את זה. שזה מותר האדם. שאדם הוא חושב. אנחנו מצפים ממנו לחשוב. שלא יכול לעשות דברים סתם. הוא אמור לחשוב על מה שהוא עושה. וזו השליחות שלך. ולכל אדם יש שליחות. וזה נקרא אדם באמת. אדם באמת זה אדם ששייך לשליחות. שהוא משתחווה אל המלך כמו אותו, הוא בר קורע, כולו מקופל, כולו קורע על ברכיו, הוא אומר, ריבונו שם, תתן לי את השליחות שלי. ואז, באמת מלאך מגיע, ומלמד את העובר את כל התורה. מה זה מלאך? זה שליח. ביום הכיפורים, כולנו מלאכים. זה נאמר בכל כך הרבה מקורות. שישראל ביום הכיפורים דומים למלאכי השרת. באיזה מובן אנחנו דומים למלאכי השרת? ביום הכיפורים אנחנו מתמקדים בשליחות שלנו. שווים אל המקום, שווים לנקודת המוצא. אדם בא לעולם לשליחות. העובר כבר במאי אמו יודע שהוא נשלח למשהו. ולכן ריבונו של עולם שולח לו מלאך. שמלמד אותו את כל התורה ואומר לו, מה השליחות שלך? יש דברים
שמונעים מאיתנו את השליחות. שמפריעים לנו בשליחות. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מהעולם שלו. העובר במאי אמו, שם ברחם, אוכל ממה שאמו אוכלת, ושותה ממה שאינו, שאמו שותה. ידיעה פשוטה, חז"ל בכל זאת אומרים אותה. שהעובר במאי אמו אוכל מה שאמו אוכלת, ושותה ממה שאמו שותה. העובר במאי אמו, זה העולם שלו. או בתוך הרחם שם. הוא לא מכיר שום דבר אחר. הוא מכיר רק עולם אחד. זה העולם שלו. ומה שיש לו, זה מה שאימו מביאה לו. הוא לא רואה עוברים אחרים. הוא לא רואה את העובר של השכנה ממול. והוא לא רואה מה אמא שלו מאכילה אותו, ומה אמא שלו שותה. לא רואה, זה העולם שלו. כשאדם מרוכז בתודעת השליחות, כשאדם עסוק בלחשוב על חייו ומה המשימה שלו, הוא לא מסתכל על העובר ברחם השני. זה הרחם שלי, זה העולם שלי, אין אחר. אלה התנאים שריבונו של עולם נתן לי, אוכל מה שאימו שותה, מה שריבונו של עולם הביא לי. וזה, עם זה אני אמור לעבוד. אין עולם אחר עכשיו. לא, הרי העובר שם קיבל, אני ראיתי אמא שלו אוכל את דברים. הוא רואה את העובר שלו, זה עולמו. לחזור לעובר, לחזור לרחם, אומר המהר"ל, להפסיק לקנא. יום הכיפורים, יום הסרת הקנאה. יום מניעת קנאה ותחרות. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. הקנאה מסיתה את המשימה ואת השליחות. הרמח"ל מסילת ישרים, כשמתמודד עם הקנאה, אומר לנו ללכת לעולם המלאכים. בכמה תחנות במסילת ישרים הרמח"ל שולח אותנו למלאכים. גם אומר לנו להיות חדורי משימה כמו המלאכים, שהם זריזים בעבודת השם. אבל גם הוא כותב במידת הנקיות, בסוף מידת הנקיות, שהמלאכים אין בהם קנאה אחד בשני. אין קנאה במרומים. עושה שלום במרומיו. למרות שהיה המון מה לקנא. המון המון מה לקנא. יש מלאכים שהם מאוד מרכזיים. מלאכי על כאלה גדולים. מיכאל, גבריאל, מלאכים ככה כבדים. ויש מלאכים קטנים. יש מלאכים חד פעמיים. יש מלאכים שנבראו למשימה אחת קטנה, וזהו. שאורח החיים שלהם הוא כמה דקות. מראש הם נבראו לכמה דקות, וזהו. יש 10 מדרגות במלאכים. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה שיש 10 מדרגות. וכל מלאך יכול להגיד בצל, אבל למה הוא מקום 2 ואני מקום 8? ולמה אני חד פעמי והוא רב פעמי? ולמה הוא המלאך? אין קנאה. למה אין קנאה? כי כולם בשליחות. ככל שמרוכזים יותר בשליחות, כולנו עוסקים ביחד, כולנו שייכים לאותה משליחות גדולה של המלך. מה זה משנה? השליחות שלך היא כזאת, שלי כזאת. צריכים כל מיני רבים שלוחים למקום. יש המון דברים לריבונו של עולם מה לעשות. אז אתה התפקיד שלך פה, אני מלאכתי בו. כולנו ביחד. כולנו באותה ממלכה. כולנו באותה שליחות. העובר במאי אמו, הוא לא רואה שום דבר חוץ מרחם. זה מה שריבונו של עולם מביא לי. אלה התנאים שהוא נתן לי. אוכל ממה שאמו אוכלת. שותה ממה שאימו שותה. אז נדלק נר על ראשו של העובר. נר דלוק לו על ראשו. ורואה מסוף העולם ועד סופו. כשהאדם שמח במשימה שלו, שמח בשליחותו, שמח להיות אדם חושב, שמח בהיותו אדם, שנכון, הוא כולו פנקס ולכן הוא מאוד חושב על חייו, ולכן יש לו משימות, והוא שואל את עצמו מה משתחווה ומה ריבונו של עולם שולח אותי, ואינו מקנא, ושמח בשלו, נר דלוק על ראשו. נכון, אומר המהר"ל, אני יודע, אנחנו פה בעולם הזה, אבל ככל שאדם יותר יהיה עוברי, אומר המהר"ל, יהיה יותר קרוב אל הנר הזה, ככה לשם שלו. הגמרא באמת מספרת מסכת שבת על בעל תשובה אחד גדול שהיה לו אור מיוחד במצח. הבריק לו ניצוץ מהמצח. נר דלוק לו על ראשו. הוא רואה את הכל אחרת. מה זה נר דלוק על הראש? זה כמו שאדם שלו פנס, הולך במנהרה אפלה עם פנס ראש. הוא רואה. יש לו, הוא רואה את הכל בצורה שונה לגמרי. פרשנות אחרת למציאות. הוא יודע שיש לו הרבה עניינים והרבה כוחות. הוא מסתכל נכון על סדרי עדיפויות שלו בחיים. בהלו נרו עלי ראשי. האדם נולד, בראש השנה נולד אדם הראשון, כולנו נולדנו לשנה חדשה. תקיעת השופר ליוותה את הלידה שלנו. את היציאה שלנו מהרחם, אבל כל שנה אנחנו רוצים לחזור אל חוויית היציאה מהרחם. לחזור אל הראשונות. תראו איך רבי יהודה הנשיא סידר את מסכת ראש השנה. רבי יהודה הנשיא, היינו מצפים ממנו, נשיא ישראל, שיעשה דברים כמו שצריך, ויכתוב משניות מסודרות, שישה סדרים. מסכת ראש השנה, שיפתח אותה כמו שצריך. יש מצווה לתקוע בשופר מהתורה, מתי תוקים, איפה תוקים, שופר כשר, שופר פסול. דבר איתנו על ראש השנה. במקום זה רבי יהודה הנשיא מקדיש 2.5 פרקים לקידוש החודש. נכון, אתה צודק שראש השנה זה חג שיוצא בראש חודש. נכון. זה מהות היום, זה מהות העניין. תראה, מה קורה, מה זה קידוש החודש? הרי כולם יודעים, זה לא איזה חידוש אסטרונומי, כולם יודעים בדיוק מתי אמור להיות המחזור החדש של הלבנה. ובכל זאת, כל חודש, כל חודש, התרגשות אדירה בעם ישראל. אנשים מסתכלים לשמיים. כל האנשים בכל מקום מחפשים תצפיות. כל חודש. מסתכלים, מסתכלים, מסתכלים. מי יראה את המולד? המולד, המולד, המולד. המולד יהיה, המולד יבוא, המולד. ירח, ירחים. ההתחדשות, הלידה. לצאת עוד פעם מהרחם. זה תשובה. הנה אפשר עוד פעם לחזור אל הרחם ולהיוולד עוד פעם. נולדנו מחדש בראש השנה. ושמענו את כל השופר, אומר האדמו"ר הזקן מחב"ד, שמענו את כל השפיר, את כל המי שפיר, קרום השפיר שעוטף אותנו ברחמנו. ושמענו את קולה של המיילדת הראשונה, שפרה. שמענו את השופר, שמענו את רגע הלידה, ואנחנו יודעים מי אנחנו. אנחנו רוצים להיות כאלה. לחזור, להיות כמה שיותר קרובים מלשון המהר"ל, אל אותו מצב עוברי. שיש לנו פנקס, ספרים נפתחים בראש השנה. הנושא של הפנקס עולה על הפרק. חושבים, יום הזיכרון, משתחווים, השופר כפוף. נר נדלק, עריכת נר לבן ישי משיחך, לבן הזה, לעובר הזה, לילד הזה. וזה קורה לנו וקורה לכל האנושות, יש לאיפה לשוב. הצור תמים פעולו, אומר המהר"ל, ריבונו של עולם יצר אותנו, הצור, ברא אותנו נכון. אלוקים עשה את האדם ישר, יאמר שלמה. ברא את הצורה בצלמו. ככה אנחנו רוצים לצאת לשנה חדשה. אל תתייאש יונה. אל תתייאש מהאדם. אל תאמר אין מה לעשות. לא נכון. הנה, תחזור אל הרחם. תזכר מי אתה. תזכר שכל האנושות היא באה מהרחם הזה. תבוא ברחמים. תבוא ברחמים על האנושות ותספר לה מי היא באמת, איך היא בנויה מרחם. תעזור לה, תושיט לה יד. יגיע חג סוכות בעזרת השם, וכולנו ניכנס לרחמים קטנים. כל אחד בסוכתו. סוכה? מה זה סוכה? זה רחם כזה. לא יוצאים מהסוכה. אוכלים ושותים בסוכה. ישנים בסוכה. נמצאים בתוך הבועה הזאת, שנקראת סוכה. וכל אחד בבועה שלו. בסוכה שלו. נחמד. ואיך שמסתיים חג סוכות, בדקות האחרונות של המעבר מהושענא רבה, כולם מופפים עדיין מליל הושענא רבה, וצריך להתחיל להתכונן לשמחת תורה, צריך להעביר את השולחן חזרה, את הכיסאות, וזה, ו... כמה דקות אחרונות לפני, רגע, 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 צריך להיפרד מהסוכה. לאכול מזונות, להיפרד מהסוכה. טוב, איך נפרדים מסוכה? מה אומרים לה? שנזכה. למה נזכה? לסוכת אורו של לוויתן. אנחנו מתפללים ומייחלים להיות כמו יונה. לחזור אל מאי הדגה. להגיע אל ה... לשם. שנזכה שהסוכה שלנו תהיה סוכת רחם, באמת. שנזכה שהחיים שלנו יהיו כאלה. עם התום. עם האמת. עם הבהירות. שנזכה לחזור, מה זה אורו של לוויתן? לחזור ליונה הנביא, לדגה הזאת. למאי הדגה. לשמוח במי שאנחנו. ואנחנו נעלה את הילדים הקטנים בשמחת תורה, כמו את המבוגרים. וכולם רואים שהתורה היא מה שהמלאך לימד אותנו. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. ומתחילים מבראשית. וחוזרים חזרה להתחלה. נפתחו הספרים, ולרגע לפני שינעל חודש תשרי, אנחנו נזכיר לעצמנו עוד פעם ועוד פעם. מי שענה ליונה במאה הדגה. הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים. מדי דברי בו, זכור אזכרנו. על כן, אומר ירמיה, קראנו ביום הראשני של ראש השנה, המו מאי לא, רחם הרחמנו, נאום השם. ריבונו של עולם מסתכל על בן יקיר אפרים, ואומר, המו מאי, המאיים שלי הומים. מה זה המו מאי? אומר רבי מאיר בן גבאי, בספרו תולעת יעקב, הרחם של הקדוש ברוך הוא זה מאי. כביכול יש לו רחם. וכולנו ברחמו של מקום. וכולנו, כולנו שייכים בסוף לרחם הגדול הגדול הזה, כי כולנו בניו. כולנו בדגה הגדולה הזאת. וכולנו צריכים להיות עוברים חושבים ופנקסים. וכולנו צריכים להיות מחושבים בדרכנו עם נר על הראש, מקופפים, שמחים בחלקנו. רחם הרחמנו. ריבונו של עולם רוצה לעזור לנו. רוצה לעזור לנו להיוולד נכון, רוצה לעזור לנו לחזור אל זהותנו האמיתית. רחם הרחמנו, נאום השם. ביום הכיפורים אנחנו גם שמים לב לשני ילדים שנולדו, וכבר ביציאתם מרחם הם שונים. שני ילדים יצאו מהרחם, אחד צעיר, אחד חלק. שניהם יצאו מאותו רחם, כבר ברחם יש בלגן, כבר ברחם יש בירור. והתרוצצו הבנים בקרבה. וביום הכיפורים אנחנו רוצים להבחין לאיזה ילד, לאיזה עובר, זה ממש היציאה מהרחם, עם איזה עובר אנחנו מזדהים. שני סעירים. אחד להשם, אחד להזזל. שני עוברים. אחד צעיר, אחד להשם. מה ההבדל ביניהם? אומר המדרש בראשית רבה שעשיו השעיר, שעיר, כשהוא הולך ברחוב, נדבקים לו לשערות כל מיני עלים וענפים וקוצים, והרבה לכלוך. ומאוד קשה לו לנקות את זה. זה מסתבך לו בתוך השיער. יעקב חלק. יעקב אין לו הרבה שיער. ככה הם נולדו מהרחם. אחד כעדרת שיער, והשני חלק. חלק יעקב, חלק יעקב. החלק, גם אם נדבק לכלוך, מנקה בקלות. מה זה איש שעיר? יש עובר, יותר נכון, הגדרה יסודית, זה ויכוח מה זה העובר בעצם, זה ויכוח מה זה האדם. זה ויכוח מרחם, מהו האדם, בשביל מה הוא בא לכאן לעולם. כשאנחנו גדלים, באיזשהו שלב, 18, 19, 20, מפסיקים לגדול. עד אז הידיים מתארכות, האימהות אומרות שזה קורה בשינה, צריך לישון. הרגליים מתארכות, הכל, הגוף גדל, ברוך השם. יש שלב שבו, זהו, לא גדלים יותר. אבל יש שערות שכל הזמן גדלות, גם ציפורניים. לגדל, ממשיך לגדול. לא צריך, שם אתה גדל. אני ממשיך לגדול, אבל לא צריך. לא צריך, בשביל מה? זה מצבן אותנו, אנחנו צריכים להסתפר כל הזמן. כל כמה זמן צריך ללכת לספר, לקזוז ציפורניים. למה אתם גדלים? זה מיותר, לא צריך. שעיר, אומר המהר"ל, זה אידיאולוגיה, להיות שעיר. כל הזמן לעסוק במה שחסר לי, זה אני צריך להוסיף את זה ואת זה ואת זה. אתה לא צריך את זה, זה לא השליחות שלך. זה לא המהות שלך. לא בשביל זה באת לעולם. אתה מוסיף זה, אני צריך גם את זה, ולהוסיף ממון, ולהוסיף כבוד, ולהוסיף שליטה, ועל חרבך תראה, ולהוסיף נוכחות פה פיזית. אתה לא צריך את זה. זה מיותר, אתה חותכים את זה, זורקים את זה, משליחים את זה, לא צריך. בשביל מה זה נועד? זה סתם צובר לכלוך. הרצון הזה, ההחלטה הזאת, שאדם בא לעולם בשביל להוסיף עוד ועוד חומר, הישגים, כבוד, מעמד, קינה, תאווה וכבוד, זה מוציא אותך מהדעת, מהעולם, זה צובר לכלוך. מאוד קשה לנקות את זה אחר כך. יום הכיפורים, אומר המהר"ל, אנחנו עושים תספורת. מסתפרים, מורידים. יעקב, קל, הוא איש חלק, הוא כבר מהרחם מבין. הוא נאבק הרי, מסק וברכים. שלא בשביל זה בנו לעולם. בשביל ההמשך לגדול חומרית, לא בשביל זה באנו לכאן. לצוד עוד. לא צריך, לא בשביל זה. יעקב, אשתם, יושב, אוהלים. הוא חוזר לאוהל, חוזר לרחם. למקנה הוא עשה סוכות. הוא כל הזמן מנסה לחזור לאוהל שלו, להיות בתוך האוהל. לא, כל הזמן להישאר בעמדה העוברית. הוא לא יוצא מהר מהאוהל. אוהלי יעקב. אז כשהוא יוצא ונדבק לו לכלוך, קל לנקות. קל לנקות. מיד אפשר לנקות. שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. אשרינו מטוב חלקנו, שאנחנו זוכרים מאנו, מחיינו. יש נוהגים בערב יום הכיפורים, אומר הטור לאכול דגים. אולי זה קשור, מנהג שמופיע בטור, לאכול בערב יום הכיפורים דגים. אז המדקדקים יאכלו דגה וביצי דגים, סתם, זה רק סגולות שהמצאנו הרגע, ובעזרת השם, מחשבות של רחם, מחשבות של רחמים, מחשבות של יעקב יושב אוהלים, עוד ועוד ימלאו אותנו. וספר החיים, ספר החיים, יעקב איש חי, לא מת יעקב אבינו, כולו חיים. ספר החיים שלנו יהיה הספר האמיתי הנכון, שכל אחד ואחד כותב בו את דמותו, את אישיותו, לתפארת. צריך כל השנה לבקש סליחה. צריך גם לבקש סליחה, יש ציבור גדול שמגיע לשמוע שיעורים, מצפה לשמוע גדולי ישראל, בסוף זה לא משהו. ברכת השם עליכם, שתהיה חתימה טובה, שנה טובה לכל בית ישראל.